Shut up and sit down. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות. שלום לכולן ולכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות. התוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת עדי בן עוז.
שלום, מה שלומכן? ודאי כבר זיהיתן את קולה של מיכל צרפתי אפרת. איזה כיף שאת פה לצידי היום. והפעם יש לנו יזמת שרצתה להיות טייסת. גילתה שהיא פוחדת לטוס. היא לימדה את עצמה לפתח אתרים ומינפה את העשייה שלה לחברה שבונה ומשווקת אתרי תוכן באינטרנט. במרוצת השנים הפכה למומחית בעלת שם עולמי של וורדפרס שמוזמנת לכנסים והרצאות בעולם. בארץ ארגנה 5 פעמים את הכנס של וורדקמפ, ולאחר 12 שנה בתחום ואלפי לקוחות, החליטה שהגיע הזמן לפתור את בעיות האבטחה של וורדפרס, ופתחה סטארט-אפ, עליו אנחנו נדבר היום. שלום מרים.
שלום.
אהלן. מרים שואב מסטרטיק.
סטרטיק.
WTF, כמו שאומרים. אני אוהבת ליצור שמות לדברים. איך הגעתי לזה? פשוט לקחתי דף, ואני רשמתי שם כל מיני מילים שהיו נראים לי שייכים. כמובן, וורדפרס, ובסייט, סטטיק וכל מיני, ואז מילים כמו סטרטה וסטרטג'י, שזה גם קשור. ואז התחלתי פשוט לחפש לפי הדומיין, אני תמיד מתחילה עם הדומיין, מה פנוי, מה זמין. אז הגעתי ואז חיפשתי סטרטיק עם T1 באמצע, וזה לא היה זמין, ואז מצאתי עם שני T's, ונקודה קום, שזה בכלל חלום.
כן, אומרים שלנקודה קום יש הצלחה הרבה יותר גדולה.
כן, אנשים עדיין יותר רגילים לזה, וזה גם סוג של אמינות. כל הסיומות האחרות, הם לא מכירים אותם כל כך, אז הם רואים את זה וזה נראה להם קצת חשוד, אבל ברגע שיש נקודה קום, אז כאילו, זה יותר אמין. זה משהו פסיכולוגי כזה.
תני לי פיץ', 30 שניות.
זאת פלטפורמה שאנחנו לוקחים אתרים והופכים אותם לאתרים סטטיים וסטרברלס. ככה אנחנו פותרים את כל הבעיות הקשות ורציניות שקשורות להבטחת אתרי אינטרנט, שיפור ביצועים ומהירות טעינת העמודים. והדרך שאנחנו עושים את זה, זה בגלל שאנחנו מורידים את הדאטאבייס. וזה באמת המקור של כל הבעיות.
הפתרון שלכם מיועד לוורדפרס, ג'ומלה ודרופל.
כן.
למה לא לוויקס ומה ההבדל?
יש כמה סוגים של אתרים שאפשר להרים, להעביר. יש סוגים כמו וויקס, שזה בעצם מה שנקרא closed garden, ששם הם נותנים את הפלטפורמה עם יכולות מסוימות ועם הגבלות. זאת אומרת שכל מה שהם מאפשרים לך לעשות, את יכולה לעשות שם. מה שהם לא מאפשרים לך לעשות, את לא יכולה לעשות. אז לדעתי וויקס מאוד מתאים לאתרים שהם נגיד 10-20 עמודים, למטרות מאוד מסוימות, ואתרים שהם בעצמם די סטטיים. זאת אומרת שלא מתקנים שם את התוכן יותר מדי, והם לא כלים שיווקיים. סוג של ברושור באוויר. וזה מאוד טוב לעסקים קטנים, אין תקציבים, כי הוא מישהו בעצמו יכול להרים אתר שנראה בסדר ולהצליח עם זה. ויש סוג אחר שזה בעצם להטמיע ולהתקין קוד בשרת ולפתח את האתר כמו שרוצים, בלי שום הגבלות. אלה מערכות כמו וורדפרס, ג'ומלה וג'ופל. עכשיו, כמובן שיש הגבלות, זאת אומרת שצריכים לדעת קוד, כן? אבל לחברות יותר רציניות וארגונים שמאוד מאוד חשוב להם המיתוג וגם איך שאתר עובד והם משתמשים באתר ככלי שיווקי בצורה רצינית, הם צריכים את הגמישות הזאת. אי אפשר להגביל אותם. הם צריכים את היכולת לשים כפתור פה וקוד פה וטראקינג וזה.
שזה בעצם הפלאגינים שיש בלי סוף ושאפשר גם לקודד בעצמך פלאגינים נכון. חדש. לכל אחת משלושת הפלטפורמות שציינו, ובעצם זה מה שהופך אותה ל-open source. בואי נגיד איזושהי מילה על הדבר הזה שנקרא open source.
אז open source זה משהו נפלא, כי זה בעצם לוקח את הידע של כולנו, וזה משתף את זה עם כולם. וככה כל אחד יכול להתקדם יותר, בגלל שהידע זמין לכולם. וככה זה במערכות קוד פתוח.
כשסיפרת לנו מה זה סטרטיק, את אמרת סטרטיק הוא סטטי והוא סרברלס. נכון. שתי מושגים שבואי נדבר עליהם כדי שבכלל נוכל לצלול פנימה.
אוקיי, אז נתחיל עם המונח סטטי, כי כששומעים סטטי חושבים, אוקיי, אז אין שם שום פונקציונליות. איפה הגלריה תמונות שלי והטוויטר פיד או משהו כזה, אבל סטטי זה גם מונח טכנולוגי. זאת אומרת, נטול דאטאבייס. אין שאילתות כלפי הדאטאבייס כדי לייבא את התוכן. שאילתות מאוד מעיטים את האתרים, שפוגע מאוד בדירוג של האתרים, וגם אפילו המרת לידים וכל מיני, זה מאוד משפיע. וגם זה מוקד לפרצות. כל הבוטים שמסובבים באינטרנט ומחפשים פרצות, הם לרוב מחפשים פרצות לדאטאבייס. אבל מה שאנחנו עושים בסטרטיק, זה שאנחנו מורידים את הדאטאבייס ושומרים את כל הפונקציונליות. ככה שמישהו שמבקר באתר לא יכול להבחין שזה סוג של סנאפשוט, או עותק סטטי של האתר. זה פועל בדיוק אותו דבר. פשוט כל הדאטאבייס כבר לא שם, וזה הרבה יותר יציב, מהיר ומאובטח. וסרברלס, זה הטכנולוגיה שמאפשרת את זה. סרברלס, זה לא אומר שאין שם סרברס, כאילו, זה לא נטול שרתים. אין דבר כזה. חייבים שרתים, אבל זה שרתים שונים. זה לא שרתים שעושים פרוססינג, עיבוד קוד. זה שרתים שפשוט מגישים קפצים. ועכשיו, תודות לאמזון, יש פונקציונליות שם שנקרא סרברלס, ואצלם זה נקרא למדה. שמאפשר להריץ פונקציות מאוד ממוקדות ולזכור אותן, וככה לא צריך להריץ דאטאבייס ופרוססינג סרבר כל הזמן, זה רק כשצריך, וזה הרבה יותר מאובטח ויעיל.
אפשר לחשוב על זה כמו סוג של הוסטינג לקבצים, נכון?
נכון, בדיוק, זה הוסטינג לקבצים.
ובעצם היכולת שלנו זה לבוא ולפנות לקבצים האלה ברגע נתון.
אם אני מבינה נכון, איפה שיש בעצם שאילתה לאתר, שם בעצם אתם נכנסים.
אנחנו נכנסים בכל אתר כי כרגע, אם את מבקרת באתר שבנוי בוורדפרס, אפילו שזה אתר עם תוכן שלכאורה סטטי, האתר עושה שאילתה לדאטאבייס ומייבא את התוכן של עמוד ההודעות. אז אנחנו הופכים את כל העמוד הזה לסטטי, ככה שאין צורך לעשות שאילתות בשביל ההודעות, והכותרת והמחבר והתאריך, ואפילו הניווט למעלה, כי יש מיליון דברים שקורים כל פעם שאת מבקשת לראות עמוד. אז כל זה הופך לסטטי, וזה לא פשוט. כשנכנסתי לזה, למה אנחנו עושים דברים כאלה? כי אנחנו נכנסים לזה, חושבים שזה יהיה קל, קל ומהיר, ואז מגלים שזה לא כל כך קל, וזה לא כל כך פשוט. ואם לא היינו חושבים את זה, לא היינו מתחילים, אבל בול. זה טוב שאנחנו מתחילים. אנחנו משלים את עצמנו, ועושים דברים טובים.
גוגל מבחינת התוצאות דירוג שלו, הולך להתחשב במהירות טעינת האתר. ברור לי למה כשיש לי את הדף, זה יותר מהיר, אבל מצד שני, אם אני באמת מחכה שכל הדף הזה ייתן, והוא כבד בתמונות, והוא כבד בהמון אינפורמציה, אז הוא כבד, הוא עדיין ייתן לאט. אז איפה פה ההק?
אז יש גבול לכמה אנחנו יכולים לשפר את המהירות של העמודים. אם העמוד באמת כולל 20 תמונות שכל אחד זה 20 מגבייט, אז זה יעלה לאט. בן אדם שיש לו אתר או חברה, אז הרבה פעמים האתר הוא לא במצב אידיאלי. זאת אומרת, יש הרבה דברים שבאופן כללי אפשר לעשות, שאנשים לא עושים בגלל תקציבים, ידע, משאבי אנוש וזה. לדוגמה, קודם כל שזה יהיה סטטי. כבר כשעושים את זה, ולפני שאנחנו עושים שום דבר אחר, אפשר לחתוך את טעינת העמוד בחצי. בדרך כלל זה ככה. ואז עוד דברים. GZIP זה סוג של compression, אז זה מקטין את כל הקבצים. HTTP2 זה הגרסה החדשה של HTTP, שזה פרוטוקול שמביא את כל העמודים אלינו, ויש שם קטעים שהם יותר מהירים, אבל לא כל שרת כל את זה, וגם האתר חייב לרוץ עם SSL, כשאת מבקרת באתר ואת רואה את הכתובת, אז למעלה, אם יש HTTPS ויש מנעול הירוק, כמו שצריך להיות, אז האתר מאובטח כמו שצריך ברמה הזאת. אבל זה לא תמיד פשוט ליישם את זה. אנשים לפעמים מפספסים דברים, אז נגיד אם יש תמונה שעדיין עולה בלי HTTPS, אז זה כבר לא מאובטח כמו שצריך. ו-CDN, אנחנו מיישמים CDN לא רק על הקבצים הסטטיים, על הכל. ומה זה CDN? CDN זה דרך להביא את העמודים, הקבצים, לאנשים על בסיס המיקום הגיאוגרפי שהם. אנחנו משמשים ב-CDN של אמזון, לדוגמה, אז יש להם מיקומים שונים בעולם, והם יוצרים איזשהו עותק של הקבצים שלנו שם, וככה אם מישהו מבקר באתר מאוסטרליה, הם מקבלים את הקבצים מהשרת הכי קרוב אליהם. וככה זה גם משפר את המהירות.
מאוד מעניין כי התהליך שאת עברת בתחקיר, אז ראיתי קודם כל שאת אשת תוכן.
אני אוהבת לכתוב.
כן, שזה מאוד מעניין. את ממשיכה בזה? את עושה עוד דברים חוץ מהסטארט-אפ של סטרטיק?
התואר שלי זה בספרות אנגלית.
מעניין.
כשחזרתי לארץ, אז רציתי ללמוד מדעי מחשב, אבל לא הבנתי עברית מספיק טוב, אז לא הבנתי מה רוצים ממני. הדבר היחיד שהיה אפשר ללמוד באנגלית פה, זה היה ספרות אנגלית. ובכל מקרה אהבתי לקרוא ולכתוב. אז אני ממש נהניתי ולמדתי שם דברים שאני משתמשת בהם עכשיו.
ואיך הגעת לוורדפרס? איך זה חיבר אותך לעולם של הוורדפרס?
אחרי שסיימתי את התואר, כבר הייתי אחרי לידת 3 ילדים, החלטתי שאני צריכה למצוא עבודה כמו שצריך, והתחלתי לעבוד בעריכת פטנטים, וזה היה מאוד מעניין כל התחום של קניין רוחני, אבל תמיד משך אותי הטכנולוגיה, ורציתי לחפש דרך להיכנס לעולם הזה, למרות שלא היה לי תואר במדעי המחשב. אז אחרי שלדתי את הרביעית, התחלתי ללמד את עצמי, לבנות אתרים. ואז הבנתי שגם מאוד חשוב שיש שם איזשהו מערכת ניהול תוכן, כי התחלתי לבנות לאנשים, וזה היה מעצבן שהם היו חוזרים אליי לבקש שאני אוסיף איזשהו פסיק וזה. התחלתי לחקור, והגעתי לוורדפרס והתאהבתי, שזה מאוד מוזר להגיד על משהו
אז כזה. אז בעצם הפעם הראשונה שעכשיו יוצרת משהו שלך, כי בעצם וורדפרס זה פלטפורמה, שאת עובדת איתה לקחת את העולם שקוראים לו תוכן, אבל הסטארט-אפ האמיתי הוא בעצם עכשיו.
נכון.
אז איך התחלת איתו? כי הלכה למעשה, כאן מתחיל הסטארט-אפ, כשרצית להוסיף פלייר נוסף, בעולם שקיימות עוד פלטפורמות דומות, ולהוסיף עוד משהו שהוא הופך להיות תלותי בו.
כשהתחלתי להתעסק עם הוורדפרס, אז התחלתי להציע את זה ללקוחות, ואז חברות התחילו להתעניין. וזה היה לפני שאנשים הסתכלו על וורדפרס כמערכת רצינית. זה היה נחשב לבלוגים, amateurs, כאילו אני כותבת על החתולות שלי, או האוכל שלי, וזהו. אבל ראיתי בזה הרבה פוטנציאל. וכשהעולם הגיע לאותה מסקנה, כי היה נמאס להם מכל המערכות הסגורות, ה-proprietary, שזה לא היה קוד פתוח, וחיפשו קוד פתוח, בסופו של דבר הגיעו לוורדפרס, ובגלל שהייתי אחד מהראשונים בארץ, ואפילו בעולם, שהתחילו להציע את זה כשירות עסקית, אז אנשים פנו אלינו, והדברתי מפרילנסרית לחברה, עם עובדים, ועבדנו עם חברות, מה זה, כיפיות ורציניות פה בארץ. היה לי זכות, באמת, להיפגש עם, וואו, אנשים ממש מדהימים.
מי, מרים, את הרמת אבל חתיכת חברה, כלומר, א' היא באמת קיימת 12 שנה. העובדים שלך איתך 12 שנה, זה לא טריוויאלי. ובנוסף, יש לך אלפי לקוחות. אני כן רגע לוקחת את הרקע שלך. את בחורה דתייה, ואת לא מגיעה מרקע אקדמי, ואת בירושלים, זה גם לא המרכז התל אביבי, באת וקם הצלחה פנומן. איך זה קורה?
זה לא פשוט בכלל. הרבה חברות שכשהם מחפשים ספק בארץ, הם מחפשים בתל אביב, החברות בתל אביב, וזה לקח זמן עד שהם התחילו להרגיש מספיק אמון וביטחון בזה, שלמרות שאנחנו ירושלמים, אנחנו נעשה להם עבודה טובה. ואני במהלך השנים ראיתי כל פרויקט שעשינו, וכל בן אדם שהיינו בקשר איתו, לא רק מקור פרנסה. זה היה מאוד מאוד חשוב לנו תמיד, שהם יצאו מהפרויקטים מרוצים מאוד, וימליצו עלינו. המלצות בארץ, ונראה לי שגם בעולם, זה זהב. אין יותר טוב מזה. אז כש-VP מרקטינג בחברה מסוימת, כי הוא מישהו שואל אותה, על מי את ממליצה? והיא אומרת, לומניה, אין יותר טוב מזה. אז ככה אנחנו זכינו לעבוד עם החברות האלה, אבל זה היה מאוד חשוב, כי הוא ממש להשקיע בכל פרויקט, ולדאוג שזה יגיע לסוף בזמן נכון, כאילו לפי הלוז, עם תוצאות טובות ועם שירות לקוחות מצוין.
ואיך זה בא לידי ביטוי ברמת המחיר? אתם יותר זולים?
לא, אנחנו היינו יקרים. כן, יחסית לשוק אנחנו יקרים. אני למדתי הרבה לקחים במשך השנים.
שתפי אותנו.
לא לפחד ממחירים. הכי קל זה להוזיל מחירים. וככה לנסות להתחרות. ממש לא כדאי. אנשים שמחפשים איכות ישלמו על זה. ובתעשייה כמו בניית אתרים, יש הרבה נפגעים שהתחילו פרויקט ולא הגיעו לסוף. והרבה כאלה הגיעו אלינו. הם ישלמו יותר, אבל הם יקבלו מוצר בסוף.
מה זה היותר שלכם?
קודם כל, זה מצחיק, אבל זה כאילו, אם את מסיימת פרויקט בזמן, את כבר יותר טוב מ-80%. לא, באמת.
לגמרי.
זה מאוד חשוב לחברות, הלוז שלהם, הם צריכים את האתר בזמן מסוים, בשביל מטרות עסקיות. אי אפשר לשחק עם זה. הרבה ספקים אחרים, הם לא מצליחים בזה. גם בתוך התקציב שלהם, וגם שירות לקוחות. אנחנו מאוד דואגים לפרטים. בזה מאוד השקענו. אני תמיד הרגשתי ש-50% ממה שאנחנו עושים זה בניית האתר, ו-50% זה שירות לקוחות. יש שם שאלות, הם צריכים להתייעץ, והם צריכים תמיכה טכנית. זה קריטי, קריטי. אז אנחנו גם דאגנו לזה.
מה הטיפ שלך להחזיק עובדים למשך כל כך הרבה זמן?
אנחנו היינו חברה ירושלמית, אנחנו לא היינו עשירים, בוא נגיד ככה. אז אי אפשר היה לשמח את העובדים עם...
Giveaways.
Yeah, ודברים כאלה. זה לא היה. אבל אני תמיד מאוד התחשבתי בכמה דברים. קודם כל, להכיר תודה. אני אומרת, אני לא הייתי יכולה לעשות מה שאני עושה בלי העובדים שלי, במיוחד רבקה, שהיא עבדה איתי המון המון שנים, ועכשיו היא הצטרפה לסטרטגיתי, להתחשב בחיים הפרטיים שלהם. כי אני חייבת שמישהו ידאג לחיים הפרטיים שלי, יש לי חיים פרטיים שדורשים תשומת לב, אז גם הם, כמובן, אז אני צריכה ללכת למסיבת גן, ברופא, תלכי, בכיף, אנחנו בני אדם. ולתמוך, מישהי שהתחילה איתי בהתחלה, אז היינו אחראים על שליחת איזשהו ניוזלטר בשביל איזשהו מוסד אקדמי, והיה להם עשרות אלפי נרשמים. ובטעות היא שלחה את הגרסה של ה-HTML, ולא הגרסה הוויזואלי, לעשרות אלפי אנשים, והיא מה זה הרגישה רע, אבל עושים טעויות, אז אמרתי, בסדר, לא נורא, אנחנו נתקבר על זה, וכל פעם שנותנים אמון בעובדים, זה שווה הרבה, לדעתי.
אילומיניה קיימת עדיין, נכון?
כן, זה קיים. מישהי אחרת עכשיו מנהלת את זה. אנחנו בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם חברה קנדית. יהיה פה איזשהו מיזוג בעזרת השם, אנחנו עובדים על זה. היא מעולה. לא הייתי יכולה לחפש מישהי יותר טובה לקחת את החברה, היא ממש חושבת כמונו, מבחינת התרבות שלה והגישה שלה, זה מאוד מתאים.
סתם שאלה ככה מעניינת, יש לך פוטנציאל עסקי עצום, קודם כל במאגר לקוחות שלך. כן. וזה הדבר הראשון, שעל בסיס זה אני מניחה שהסטארט-אפ...
בהחלט, זה מאגר לקוחות.
זה הבטא יוזרס, לא?
הרבה מהבטא יוזרס הם לקוחות לשעבר. גם באופן כללי, כי הוא בניתי קשרים במשך השנים האלה, מכירים אותי ואת העשייה שלי, גם אני עכשיו לגבי תוכן, אז אני כבר לא כל כך כותבת בלוגים, בגלל שאני מרגישה שאני פרפקציוניסט קצת, אז בתוכן, אם אני כותבת פוסט בבלוג, אז אני דואגת שהכל יהיה פיקס, וזה לוקח לי שעות, אבל בפייסבוק אני כותבת על הטלפון שלי, על האוטובוס, פוסטים, על מה שקורה אצלי ואצלנו וזה. דרך פייסבוק הרבה אנשים מכירים מה שקורה, ודרך פייסבוק באמת הרבה לקוחות מגיעים.
את מרצה על כל מיני נושאים. גם וורדפרס, דיברנו על זה שהבאת 5 פעמים לארץ את וורדקאמפ, וכתוצאה מזה החליטו שמותר לארגן רק פעמיים.
מעניין אם זה היה בגללי, יכול להיות. אני באמת הגזמתי. כן.
אני חושבת שיש הרבה נשים שקשה להם לעמוד ולעשות פאבליק ספיקינג. בתור מי שעושה את זה ממש כמקצוע, כפלטפורמה, כקידום, אני רוצה לקבל ממך כמה טיפים. דבר ראשון, איך בכלל ניגשים לזה?
כשאני התחלתי... אני זוכרת את הפעם הראשונה שדיברתי מול איזושהי קבוצה. זה היה קבוצה קטנה, והחזקתי נייר וקראתי מזה, והקושי לי רעד. אפילו שקראתי מהנייר, זה כל כך הרחיץ אותי. ופשוט עשיתי זה פעם אחרי פעם, אחרי פעם, ואחרי אפילו הרבה שנים שהייתי עולה על במות, הקושי לי עדיין היה רועד. זה לקח המון זמן, רק אני חושבת בשנתיים האחרונות הקושי לי הפסיק לראות. אנשים לא שמעו את זה, אבל אני הרגשתי את זה. אז קודם כל, מתחילים. איפשהו, מול איזושהי קבוצה, מתחילים עם סדנה, מחפשים מקום שמרגישים אולי יותר נוח, לא יותר מדי מחוץ לקומפורט זון, ועושים את זה. תתפסו הזדמנויות, ותעלו לשם ותעשו את זה. אני שומעת מהרבה אנשים שמאוד מודאגים ממה שאנשים חושבים עליהם. איך שהם נראים, איך שהם מדברים, וגם מאוד מפחדים לטעות.
אז טיפ ראשון זה להתחיל.
להתחיל. מעולה. ולא לפחד לטעות או משהו כזה, זה... סבבה, זה בסדר.
אני חושבת שהנקודת קושי הבאה, זה בעצם מתחבר גם לנושא של הרצאה, וגם לנושא של בלוג, וזה בעצם, איך את בוחרת על מה לדבר?
כן, אנשים שואלים אותי את זה, לפעמים זה קשה. נגיד, עכשיו מאוד רציתי להגיש מועמדות לאיזשהו כנס, פשוט לא הצלחתי לחשוב על נושא. זה תולי בכנס, אבל לפעמים יש הרבה תחרות, אז באמת חייבים להשקיע בכותרת של ההרצאה והתוכן. כאילו, מה הולך להיות שם? זה צריך להיות משהו חדשני, משהו שמלמד. אני כל הזמן שמה לב לדברים וחושבת על דברים. נגיד מישהו שואל אותי שאלה, ואני חושבת שכל העולם יודע את זה. אז אני זוכרת את זה. אוקיי, זה משהו שאנשים רוצים ללמוד ממני, אז זה יכול להיות נושא של הרצאה. פשוט כל הזמן לשים לב למה שאנחנו יודעים שאנשים לא יודעים. וזה גם משהו שאנשים לא עושים. אנחנו חושבים שהכל כל כך קל וזמין. לכל אחד יש התמחות במשהו, אז להבין מה זה, ויש לכולם מה ללמד אחרים.
מיכל, את מגיעה מהמון שנים בשיווק ופרסום. מה הטייק שלך על כל הנושא הזה של בלוגים?
אני חושבת במהות שבן אדם צריך לכתוב ולדבר רק כשיש לו מה להגיד, באמת, ולא רק לחבס מילים. זאת אומרת, כשיש לו באמת איזה משהו מהותי, להוסיף, לשפר, חדשנות היא גם בתכנים שאתה מביא איתך. ואם אתה מצליח להביא זווית מעניינת לסיטואציה, או לדבר על תחום שהוא לא שגור, מספיק אנשים יודעים עליו, זה הופך להיות משהו מאוד מעניין. ואתה רואה את זה גם בפיצ'ים, ואתה רואה את זה גם במצגות וגם בישראל. כשיש רעיון, הוא חד-חד ערכי. מאוד מאוד ברור להעביר אותו, ולא צריך מה שנקרא שעות, על גבי שעות לדבר. כשאין, 1,000 מילים לא יעזרו. גם אורך של כתבה לא באמת ישנה יותר מדי.
אז אני מסכימה. אני חושבת שלא כדאי לדבר כשאין מילים, אבל אני גם חושבת שכשאנחנו מסתכלים על העולם ועל החיים שלנו, יש שם הרבה נושאים מעניינים. אנשים לא תמיד שמים לב לזה. נגיד, אם את תקריא את הפוסטים שלי בפייסבוק, אני חושבת שתראי שיש לי הרבה סיפורים קצרים שאני לוקחת מהחיים, החיי היום-יום. אז תמיד יש משהו, אנשים מעניינים, חוויות קטנות.
כן, העולם מזמין אותנו כל פעם לחוויות חדשות ולהתנסויות חדשות, אבל בסוף אנחנו צריכים להירוג את זה. עכשיו, אם האג'נדה שלנו להיות נועמים, ואנחנו ממדגים את עצמנו כאנשים שכל פעם מייצרים אג'נדה ומדברים על נושאים שמעניינים אותם, אבל הקרקטר הוא מספיק מעניין כדי לעמוד, אז כנראה הדבר הזה עובד, אבל אם צריכים לעבוד בזה, זה כבר עניין אחר, מה ההתמחות שלך? כאילו, מה אתה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות? מה הדבר שאתה הכי טוב או שאתה יכול לדבר וללמד אותו? זאת אומרת, יש פה תמיד איזה עניין כזה של, האם אני עושה הכל מהכל? ומדבר על הכל מהכל, או one big idea, שאני בעצם הולך איתו עד הסוף.
בוא ניקח מה שמיכל אומרת, וננסה לקחת את זה לעולמות של היזמות. את עושה דבר מאוד מאוד חכם. את באה, את נותנת מעצמך, הרצאות של וורדפרס, את הולכת, את משתתפת, ומצד שני, זה גם ממתג אותך מאוד חזק. תמיד יש את הלוגו של אילומינאה, או היום את הלוגו של סטרטיק, תמיד נמצאת שם המילה. אני חושבת שמה שאם אני הופכת את האמירה של מיכל לסוג של שאלה, זה איך את לוקחת את המסר הזה, וממנפת אותו, כדי לקדם את הברנד ואת המוצר שלך בצורה כל כך יפה.
אני מאוד מאמינה בזה שאנחנו צריכים להיות מי שאנחנו. מה זה אומר? כשאני עולה על במה, אז אני גם משתפת את הידע שלי, אבל אני גם אני. אני אומרת בדיחות תוך כדי, או מספרת כאילו סיפורים בצד. כשאני מדברת על במה, זה כאילו שאני מדברת שיחה חברותית. וזה גם בתוכן, וזה גם במיתוג. זאת אומרת, למנף משהו, זה על בסיס קשרים של אחד, אחד. אני לא חושבת במונחים של quantity. זאת אומרת, ליצור קשרים, חברויות אמיתיות, ולהיות אמיתי.
כמה זמן ביום את מקדישה לכל הקטע הזה של לחשוב על מה לכתוב, להקדיש לכתיבה, לפרסם?
זה יכול...
אתם די אקטיביים, כן. אני הסתכלתי, אתם מדי יום ככה מפרסמים גם בטוויטר שלכם וגם בפייסבוק.
נכון. אני הייתי אומרת ששעה, שעתיים כל יום, זה קשור לפעילות שלי, הפרטי, שזה מאוד מאוד חשוב לחברה כרגע, כי אנחנו יותר קטנים, והפעילות החברתית.
אבל הרלוונטיות, אני מחפשת את הרלוונטיות, כי... אם אני צריכה לנתח, אני אומרת, התשוקה שלך זה לעמוד על במה ולפזר את הטוב שיש בך, אם זה ברמת האיכויות התוכניות, ואם זה ברמה האישיותית. איך זה קשור בסופו של דבר? לסטרטיק, אני עוד יכולה לחשוב על הוורדפרס, שבעצם פותח את המקום ויש בעולם יצירתי, עדיין שבונה אתרים לחברות, ממשקים לקוח, ואז יש את סטרטיק.
נכון. אז זה מדהים, כי אם מסתכלים על, נגיד, הפוסטים שלי בפייסבוק, אני חושבת שנגיד 9 פוסטים אישיים לא קשורים לסטרטיק, ואחד שקשור לסטרטיק, או להבטחה, או לוורדפרס, או משהו כזה. וזה המינון שאני חושבת שזה נכון. ולמרות זאת, אני הייתי באירוע בירושלים, happy hour של הקהילה הייטק, ואנשים הגיעו אליי ואומרו, וואו, זה נראה שכל כך הרבה דברים טובים קרויים בסטרטיק. ואני חושבת, מה הוא קרה? כאילו, מה כתבתי שמראה את זה? אבל אנשים מקבלים רושם, אפילו מדברים קטנים, פגישה וזה, היינו פה, שם, לא יודעת מה, רושם שאנחנו עפים ומצליחים.
היה לנו שתי סדנאות נפלאות שבר אומנסקי העבירה לנו בנושא של סטורי טלינג דיגיטלי, ובעצם איך נכון לנו למתג את העסק בפלטפורמות השונות. היא מדברת על זה שאתה צריך לבוא ולהבין מי בחזית, האם אני בחזית, או האם המותג שלי, המוצר שלי בחזית? ואצלך אני לא כל כך יודעת לשים את האצבע, אני אשמח לשמוע אם הייתה בחירה, אם יש שם איזושהי אסטרטגיה.
מבחינת מי בפרונט, אז כרגע אצלנו זה אני.
למה?
כי ככה אני יודעת לשווק. אני פשוט לא יודעת ערך אחרת. בנוסף לזה, אני חושבת שאנשים הכי רוצים להתחבר לבני אדם, ולא למוצר. ואנשים מאוד מקשרים ביני לבין סטרטיק, אז הם מבינים שאני סטרטיק, מאוד, כי הוא, השם הזה סטרטיק, כבר אנשים מכירים את זה, והם, זה לא שם שהם שוכחים, זה לא מיריאם שואב והסטארט-אפ שלה, הם יודעים סטרטיק, וזה בגלל הצורת שיווק הזה, מאוד קשה לי להגדיר את זה, זה פשוט להיות אני.
זה נורא מעניין, עכשיו מה נגיד יהיה הגורל של אילומינאה? זאת אומרת, אם זה כל כך מקושר אלייך, יש פה משהו לדאוג לו.
נכון, באמת. עדיין מקבלים רפרלס, ועדיין אנשים פונים אליי, כי הם יודעים מה שהיה, ואני עדיין קשורה, אני מעבירה את הלידים, ואני עוזרת, כן, נכון, כי השיווק שם היה מבוסס עליי, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו נעשה עם זה, כדי לוודא שזה ימשיך כך.
זה לא מאמיס עלייך מאוד, כי בעצם את בונה חברות מדהימות, שיש להם קיום מקצועי, מענה לצורך אמיתי, ואת שם את עצמך במקום שהוא לוקח את כל האחריות שבעצם מאחורייך חברות מקצועיות ורציניות.
אפל וסטיב ג'ובס, עכשיו הוא כבר לא בתמונה, הוא היה בתמונה והוא יצא מהתמונה וזה לא הצליח, ואז הוא חזר לתמונה, ויש חברות גדולות ורציניות שהבן אדם שמוביל את זה מאוד מאוד חשוב להצלחת החברה, באמת. לפעמים ככה זה עובד ולפעמים לא צריך את זה.
בעצם יש פה איזה עניין של תחרות במידה מסוימת, כי את Human IP, זאת אומרת, שעכשיו, מעטה ואילך, מבחינתי מרים שואב, כל חברה שיתקים עם מרים שואב שם, ההסתברות היא יותר גבוהה שאני אתן קרדיביליטי, אבל אני תמיד מסתכלת מאחור, אני אומרת, ההצלחה הגדולה בעצם זה הקיום של המותג, ולא המקימים שלו.
אני חושבת, עוד לא יודעת, אבל במצב, כשהחברה גדלה, מגיעים למצב שנגיד, אני עדיין אכתוב פוסטים, אני אעביר הרצאות, אני אהיה בפאנלים ודברים כאלה, וזה יהיה מספיק. אבל החברה והעובדים שלה וכל הפעילות שלה זה הכי חשוב. אני אהיה שם כדי קצת למנף, קצת לקדם, אבל החברה יכולה גם להתקדם בעצמה. כרגע זה חוזק שלנו שיש לנו את האפשרות הזאת שאני יכולה ללמוד על במה, וזאת סיבה שאני חושב שזה כל כך חשוב שיזמים יעשו את זה. זה דרך נהדר להגיע למצב שחושבים שאת או אתה thought leader, ובאמת כדאי, יש לזה כל כך הרבה ערך.
אני רוצה לקחת אותך למקום שפחות מצחיק, ויש רעיון מגניב, יש צוות פנומנלי, יש לך טרק רקורד, דיברנו 12 שנים, עשית דברים, עורכת פטנטים, יש לך שותפים, כביכול כל הצ'קבוקס דן. אז אני תוהה רגע למה המקום שפחות הולך, זה המקום של הגיוס.
היה ברור לי שאנחנו חייבים לגייס כסף. אנחנו הצלחנו לעשות בוטסטראפינג, וזה באמת תודות לאקוסיסטם הישראלי. יש לנו ייצוג משפטי, ויש לנו קרדיטים מאמזון, והיינו באקסלרטורים, ובאמת יש משאבים שמאפשרים את זה, אבל חייבים לגייס. והתחלתי את התהליך הזה בעצמי, וזה היה נורא, זה פשוט היה נורא, זה כאילו אף אחד לא לקח אותי ברצינות. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה עוד מישהו בתמונה, מישהו הצטרף אליי, זה באמת גם סיפור בפני עצמו, השותף שלי ג'וש, והתחלנו ללכת לפגישות משקיעים והתמונה השתנתה. ג'וש גם מאוד מאוד טוב בלספר סיפור עם ויז'ן. אני, למרות הכל, אני עדיין טכנולוגית, אז אני נכנסת לפרטים יותר מדי, והוא גם, יש לו רקע עם סטארט-אפים, אז הוא ידע לספר על ויז'ן, לא כי הוא כרגע, אני הייתי אומרת, כן, זה יעבוד מתישהו, אבל היום יש לנו בגים, כאילו, לא, לשתוק. וביחד, זה משנה את המצב, כשזה לא רק אני, אישה דתייה ירושלמית, אנגלוסקסית. כאילו, יש לי את כל האיקסים עליי. אני לא מתאימה לתבנית היזם, הסטארט-אפ הסטנדרטי.
הרבה פעמים כשאנחנו נותנים מנטורינג לסטארט-אפים, בין אם זה בפיץ', בין אם זה באיך לשוחח עם משקיע, אז לצורך העניין, פיץ'ים את נפלאת. יש לך את הקריזמה הזאת, ואת שובה. כשאת נמצאת בתוך החדר, את יודעת, פתאום זה לא לעמוד, זה לא לתת את השואו, אלא זה סוג אחר של קריזמה ושל שיח. ג'וש כאילו, גם לא ישראלי, ארצות הברית אני מניחה, כן. לומדים את זה מכיתה א', לעמוד, להציג, למכור חלומות וכאלה. אבל יש שם משהו ככה, כשאת מספרת לי את זה, אני מצד אחד לגמרי מבינה, ומצד שני אני אומרת, אוקיי, רגע, מה עובר למשקיע בראש? ואולי זה המקום של למה הוא מדבר והיא המנכ״לית? ואני תוהה אם קיבלת פידבק כזה.
קיבלנו, קיבלנו. כי היינו משנים את הגישה שלנו מפגישה לפגישה. שאגב, לא לעשות את זה. כי הוא לבחור דרך אחד לעשות את זה ולהמשיך עם זה. ולא להשתנות לבסיס הפידבק של המשקיעים. כי כל משקיע חושב אחרת. זה לא כאילו הוא אמר כך, אז מעכשיו והלאה צריכים לעשות כך. זה לא נכון. בהתחלה אני הייתי מתחילה לדבר, ואז הוא היה נכנס לתמונה, וכי הוא ככה עשינו את זה. וראינו שכשאני מדברת, אז התגובות של המשקיעים בצד השני של חן לא היו חיוביות.
ואת היית את? גם, או היית את מה שאת רוצה שהם יחשבו שאת?
גם הייתי אני, כי אין לי ברירה. וגם הלכתי לפי כללים מסוימים. איך להעביר את זה וכו'. אז באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, ג'וש, אתה תדבר, אתה תתחיל, ואני אכנס פה ושם איפה שרלוונטי. אבל זה הפך למצב שהייתי כל כך שקטה, שזה גם לא היה נורמלי. אז היינו חייבים למצוא איזשהו איזון. וגם, אני לא הייתי חושבת שזה בגלל שאני אישה וזה. אני חשבתי, אוקיי, גם לכל אחד זה קשה לגייס כספים, אבל לג'וש גם יש ניסיון בעבר עם גיוס כספים, והוא אמר שהוא לא ראה דבר כזה. אני באה עם כל הקרדנצ'לס, ומוצר שעובד, אמנם MVP, אבל עובד, עם לקוחות, רשימת של לקוחות. כאילו, כל מה שחושבים שמשקיעים רוצים, אבל בסופו של דבר, הם גם רוצים לראות מישהו שהם יכולים להזדהות איתו ברמה מסוימת, ואני כאילו נחתי ממדים.
על בסיס פעם אמרו את הלא.
לפעמים אמרו את זה, זה בגלל שאנחנו מוקדמים מדי, אוקיי, בסדר, אני יכולה לקבל את זה. והיו כאלה שאומרים, אנחנו חושבים שהשוק לא מספיק גדול,
בוא נסבר את האוזן, אנחנו מדברים
על האינטרנט.
על הדבר הקטן הזה, 30% מהאתרים זה וורדפרס.
וורדפרס זה 30%, עם ג'ומלה וג'ופה זה 70%.
קטן.
קטן, שוק מאוד מאוד קטן.
מה זה הערכה בדולרים?
160 מיליארד דולר, זה כסף קטן.
אוקיי.
היה אחד שנפגשנו איתו, הוא אמר, טוב, אני אביא לכם את הכסף, אבל אם מרים לא תהיה מנכלית.
מה?
וכל החוויות האלה, חווית אותן בארץ, נכון?
בארץ, כן.
ואז את החלטת החלטה שלדעתי, היא סופר חכמה, שאני ממליצה לעוד הרבה יזמים ויזמות לעשות, וזה רגע לפתוח את הראש, לצאת מהמקום הזה שאנחנו כל כך רגילים אליו, אחי, אחותי, את מי אתה מכיר וכאלה, ובחרת לעלות על מטוס, לטוס לארצות הברית, ולראות אם הדשא של השכן באמת ירוק יותר. ובניגוד לפתגם, גילית שהוא כן. ספרי לי.
אני לא אתן עצמי יותר מדי קרדיט, כי זה לא, זאת לא הייתה בחירה או הבנה. אנחנו פשוט נפגשנו עם כל כך הרבה אנשים.
כמה משקיעים דרך אגב נפגשתם בארץ?
וואי, וזה גם נהיה משהו שלקחו נגדנו. כי אמרו, אוקיי, נפגשתם עם זה, עם זה, עם זה, ואמרנו, כן, 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 וכולם אמרו לך לא, כן, ואז הם חושבים, אוקיי, אז למה אני אגיד עכשיו כן?
וכל זה למרות התיאוריה שאומרת, תיפגש עם 100 משקיעים עד שאחד יגיד לך כן.
בסופו של דבר זה לא עבד בדיוק ככה, אבל מה שקרה זה באמת היה מקרי. ג'וש היה במסעדה, במקרה פגש מישהו שביקר פה בארץ מפלו אלטו, והם התחילו לדבר על סטרטיק. הוא התלהב, זה לקח זמן והרבה שיחות וזה, אבל הוא נהיה המשקיע הראשון שלנו. ככה, מפגש מקרי במסעדה בירושלים.
אנגלית פקטור לדעתך?
זה מאוד עזר שג'וש יכול לדבר איתו באנגלית, וגם אין מבטא. בהתחלה גם, היו אומרים לי בהתחלה כל מיני דברים. בטח זה יתרון שאת אישה, וגם בטח זה יתרון שאת דוברת אנגלית, כי את יכולה לעשות פיצ'ים, כי הוא באנגלית יותר טוב. אבל זה לא משנה, כנראה שרגילים למבטא הישראלית באנגלית. כן, אז האנגלית שיחק, אבל בסופו של דבר, אחרי הכל, אז המשקיעים שלנו, הם בעיקר אנשים שהם או מארצות הברית, יש לנו עוד משקיע מניו יורק, או עולים מארצות הברית.
אבל בסוף, כאילו, את המשקיע מארצות הברית פגשתם בארץ.
כן, פגשנו אותו בארץ.
והעולים החדשים גם.
גם בארץ.
גדול.
כן, הוא מניו יורק, הוא בניו יורק. אחד המשקיעים שלנו, שזה באמת מרגש, והוא ישראלי, זב סרסקי, שהוא אחד הממציאים של שפת ה-PHP. זה שני אנשים, והם יצרו את החברה גם שנקרא זנד, והלכנו להיפגש איתו, כי הוא איש ה-PHP, ואנחנו מבוססים על עולם ה-PHP, סתם שאולי הוא יהיה מנטור, אז יום למחרת הוא התקשר אלינו, ואמר שהוא רוצה להשקיע, ואמרנו, אוקיי, נחשוב על זה סתם. אמרנו, כן, בטח. אבל זה מאוד מרגש שמישהו עם הידע שלו והרקע שלו רוצה לתמוך במיזם שלנו.
כמה אתם רוצים לגייס?
אז עכשיו אנחנו עדיין בפריסיד רוצים להשלים את זה $500,000, ותוך חצי שנה, 9 חודשים, התחיל סבב A-Round.
ואת החצי מיליון הזה אתם רוצים לטובת מה?
פיתוח עובדים ולהגיע ללונץ' בסביבות דצמבר. המטרה זה ללכת לכנס WordCamp US, שזה כנס מאוד גדול, ושם ממש לעשות סוג של השקה. ואז כמה חודשים אחרי זה, כשאנחנו נראה MRR יותר רציני וזה, נתחיל סבב.
אז משכורות, כנס, כן. ומרקטינג כאילו.
מרקטינג והוצאות נלוות. שצריכים בשביל החברה.
כשמדברים על גיוסים, אז גם אחד הדברים, דיברנו צוות, יש לך צוות סופר חזק, credentials, חזקים, היסטוריה, יופי, והדבר הבא שהרבה פעמים יזמים ככה לוקחים כשחקני חיזוק, זה ה-advisory board. והסתכלתי מי ב-advisory board שלך, ומצאתי 3. אחד זה הלל פולד, איפה פגשתם אותו, מה כאילו הרציונל, ולמה הוא מחזק אתכם?
אז אני מכירה אותו הרבה שנים כבר, וגם ג'וש, למד איתו באוניברסיטה או משהו. הוא פשוט יכול תוך דקה לקשר כל אחד לכל אחד, באמת. רצינו להיפגש עם מנכ"ל וויקס, נפגשנו עם מנכ"ל וויקס. כמעט כל ה-VCs שאנחנו נפגשנו איתם, למרות שלא בהצלחה רבה, אבל זה היה דרכו. והם לקחו את זה ברצינות. היה אחד שנפגשנו איתו, הפגישה הייתה טובה, לקראת הסוף הוא אמר, אתם צריכים לדעת שעל בסיס המצגת ששלחתם לי, אני לא הייתי מקבל את הפגישה, אבל בגלל שהילל שלח אתכם, אז אני לקחתי את זה. זה המשקל שלו. וגם, בעזרת השם, כשנגיע למצב שאנחנו רוצים חשיפה תקשורתית, בטק קראנץ' וכל מיני, והוא גם מייעץ לנו בעניינים כי הוא בענייני שיווק וזה.
מה לגבי דודו ממרן?
וואי, בן אדם אהוב. הוא פשוט... בן אדם נחמד ברמות, הערך שהוא מביא לנו עכשיו, זה בסייבר כמובן, אבל מעבר לזה, הוא פשוט יש לו כל כך הרבה ניסיון בסטארט-אפים, ניסיון פרקטית, כל דבר, אם אנחנו צריכים לדבר על אחוזים של אופציות, או לא יודעת מה, כאילו הסכמים או בעיות עם הצוות, או כל דבר, או משקיעים, איך לענות, איך, אסטרטגיה, הוא עוזר בצורה, זה לא יומן. פשוט הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, עם הרבה ניסיון, והוא תמיד שמח לדבר איתנו, וזה פשוט זכינו. אבל אתם רוצים לשמוע איך אני מכירה אותו? כשעבדתי בעריכת הפטנטים, באיזשהו שב הם רצו ליישם שם במשרד, מערכת CRM, והם לקחו איזשהו מערכת ששני ישראלים פיתחו, ואני נהייתי אחראית על זה. אז ההוא שפיתח ודודו הגיעו לפגישה איתי. ואני חושבת שנפגשנו אולי פעמיים, אבל משום מה, ואני לא זוכרת למה, אני שמרתי על קשר עם דודו, לא עם הבן אדם השני.
תאים.
כן, ונהיינו חברים בפייסבוק, ופה ושם, אני הייתי רואה פוסטים שוב, וכשג'וש הצטרף, הוא אמר, אנחנו צריכים איזשהו אדוויזר מתחום הסייבר, ואמרתי, אני לא מכירה אף אחד, אני לא יודעת מי זה יהיה, ואז פתאום פוסט שלא צץ, ואמרתי, דודו, ויצרתי קשר ושאלתי אותו אם
איך על זה את לא אומרת בעזרת השם?
וואי, זה באמת היה בעזרת השם. סייעתא דשמיא. זה ממש. אבל ככה הדברים עובדים. גם כי הוא המשקיע במסעדה. אם ג'וש לא היה פוגש אותו במסעדה, אז לא היה לנו משקיע ראשון, ואז לא היו לנו שני שלישי ורביעי, וכי הוא
מה בלונגרן יהיה הכי ייחודי לכם? זאת אומרת, זה משהו, כאילו זה רעיון שאפשר למצוא לו יותר מפתרון אחד.
אז יש לנו שני מתחרים שעושים משהו מאוד מאוד דומה. אז אנחנו לא היחידים שחשבנו על זה. אני חושבת שאנחנו נצליח, כי אנחנו מאוד מבינים ב-user experience, שירות לקוחות, שזה הכי חשוב. כן, אנחנו נעקוף את GoDaddy, אנחנו נהפוך לחברת היחסון הכי גדול בעולם.
שיפטרי אחת מהמתחרים שלכם, כשאני עשיתי את ההשוואה ביניכם, מאוד מאוד דומה, אפילו עד למודל העסקי שלכם. קראתי גם את המבדלים שאת ציינת ביניכם, ואני תוהה אם הם חזקים מספיק. כשאחד מהם את באה ואומרת, הם פשוט לא user friendly. אבל כמישהו שמסתכל, רגע, אתה יודעת, מבחוץ, עדיין לא בחרתי לקנות לא אתכם ולא אתכם, איפה המבדל החזק הזה שאת באה ואומרת, הנה ההוק שלי?
יותר אנשים בתחום הזה מכירים אותי אישית, גם מחוץ לישראל. אז אני חושבת שזה משהו שיותר חזק אצלנו, ואנשים באמת כבר פונים אלינו מכל העולם, וזה דרך
חזר חזרה לפרסונל ברנדינג הזה, כן, שאת עושה מאוד חזק.
כן,
אוקיי.
ושם אין דמות כזאת. כל הממשק שלנו, ואני מאוד גאה בזה, זה כפתור. באמת כפתור. זה ה-UX שלנו. זה מצחיק, שלפעמים אני חייבת להגיש לכל מיני מקומות, מה ה-UX שלך, ואני נותן להם תמונת מסך כפתור. Click here. כל אחד יכול ללחוץ לכפתור, וזה הרעיון מאחורי המוצר שלנו. לא צריך להיות מסובך. בן אדם רוצה לפרסם תוכן, הם יודעים ללחוץ לכפתור, שירחצו הכפתור. וגם טכנולוגית מאוד מתקדמת, שמפתחים גם אוהבים את זה. וזה מאוד חשוב. לשמח גם את הקהל השיווקי, שרוצים פשטות, וגם הטכנולוגים שגם אוהבים פשטות ומעריכים את זה, אבל רוצים לדעת שהמוצר מאוד מתקדם טכנולוגית, וזה מה שאנחנו מצליחים לעשות.
להם יש free plan, ולכם אין.
אנחנו תמיד מדברים על זה, האם יהיה לנו freemium, ואנחנו באמת מתייעצים עם הרבה אנשים לגבי זה.
לכם למשל, הוורטיקל הראשון, הוא המחיר של הוורטיקל השני שלהם.
נכון. כאילו,
ואחר כך לאורך כל וורטיקל, המחירים טיפה יותר גבוהים.
כן.
זה חלק מהאסטרטגיה שסיפרת עליה קודם, שאנשים כן. מרגישים שכשהם משלמים על משהו
כן, אז זה חלק מזה. אנחנו גם לקחנו את המחיר הזה מעולם ה-managed WordPress hosting. אני חושבת ששיפטר עושים טעות. זה טוב שהם לא יודעים עברית. אבל הם חושבים על עצמם כעוד שירות הוסטינג, והם רואים את המחירים של GoDaddy ולוקחים אותם. זה לא נכון. אנחנו לא סתם חברת הוסטינג, וגם הם לא. אנחנו הוסטינג פלוס פלוס פלוס. זאת אומרת, כרגע אם את הולכת לגודדי, את שמה את האתר, ובהצלחה לך, פה אנחנו אומרים, תביאו את האתר, למרות שאולי זה קוד זבל, וזה לא מובטח בכלל, ועכשיו בקליק אחד זה יהיה האתר הכי טוב שזה יכול להיות. זה יהיה הכי מהיר, וזה יהיה מובטח, ואת יכולה לישון בלילה, ולנהל את העסק שלך, ולא לחשוב על זה. יש פה המון ערך, ובאמת אנחנו דנים בינינו, האם אנחנו צריכים ללכת לכיוון שהמחיר יותר יקר, ללכת על לקוחות פרימיום כאלה, או זול והרבה. יש עוד חברה שנקרא פייג'לי, מחיר התחלתי שם $500.
אבל הם מכוונים ללקוחות אחרים לגמרי.
זהו, אז השאלה היא אם אנחנו נכוון שם, או מתחילים לכוון שם, או אנחנו מתחילים לכוון לכיוון אחר. אני מעדיפה גם, הרקע הניסיון שלי מלומניה, לכוון לכיוון של חברות יותר רציניות, שמעוניינים להשקיע באתרים שהם, שמבינים את הערך של אתר איכותי, וככה הם מוכנים להוציא כסף על זה.
כשאתם שמים את הטבלה הזאת, יתרונות חסרונות מצד אחד, כמו שאת אומרת, מלא מלא אנשים שמשתמשים בסטרטיק, מבחינת לצורך העניין המשקיעים, המצגת, הכנסים, את יכולה לבוא ולהגיד, עשרות אלפי אתרים שמשתמשים בסטרטיק. מנגד, כשאת מסתכלת רגע במקום הזה של שורה תחתונה, ואיך אני כחברה רוצה לגדול, אז אני אומרת, יש פה גם את היתרון של לבוא ולקחת אולי פחות חברות, אבל בשורה התחתונה אני יכולה באותה מידה לבוא ולהגיד, הנה מה שאנחנו מרוויחים בשנה. כשראיינו את עדית אתרקו, אז אחד הדברים המאוד יפים שהיא ציינה, היא אמרה, אנחנו בהתחלה באופן מודע, החלטנו שאנחנו לא לוקחים כסף, כי אנחנו רוצים להיות פוקוס על המוצר.
נכון.
שאף אחד לא יזיז אותנו ימינה או שמאלה. אני רוצה ככה שתשתפי אותי קצת במערך שיקולים.
אני שמעתי שהיא אמרה את זה, אני חושב שזה נכון למרקט פלייס, זה פחות נכון אצלנו. הלקוחות שלנו, אנחנו רואים אותם באמת כמו שותפים. אנחנו קוראים להם שותפים. זה חברות שהם רוצים שאנחנו נצליח, כי זה לטובתם, ואנחנו רוצים שהם יצליחו, ואז ביחד אנחנו, ועל בסיס זה אנחנו רוצים שהם ישלמו לנו, אנחנו גם לא חושבים שאנחנו לוקחים מחיר מופרז. זה מחיר על בסיס הערך שהם מקבלים בסופו של דבר. אנחנו כנראה שנשחק עם המחירים בהמשך, גם אנחנו צריכים לדאוג שיש לנו agency pricing, כי agency זה שוק מאוד מאוד גדול, הם לא יהיו מוכנים לשלם פר אתר את מה שאנחנו גובים.
מה החצון שלך לפרודקט? כי את מאוד מדברת פרודקט, אבל כנראה יש שם משהו יותר גדול שאת רואה לנגד עינייך. אני מרגישה שכאילו אנחנו נמצאות באזור של פרודקט, מוצר שהוא בעצם משלים לעולם של הוורדפרס וכו, כן. כשבעצם אולי יש משהו יותר גדול, שמדבר על איזה תו הבטחה, סטנדרטיזציה חדשה, כי אנחנו נמצאים בעולם של הגנה של מידע ושל דאטה.
במקום להשקיע עשרות או מאות שעות פיתוח, שזה מה שעושים נגיד בחברה שלי בלומניה, מה שנגיד מתכנת אנושי היה עושה, אנחנו נעשה. גם באופטימיזציה וגם ברמת הקוד, ברמת ה-concatenation. ניקח את ההמלצות של גוגל וניישם את זה על כל אתר, ככה שקליק אחד, יש לך את האתר באמת הכי טוב שיכול להיות. זאת המטרה.
מה האתגר הגדול ביותר שלכם?
להשיק את המוצר בדצמבר. אנחנו חייבים לעמוד בלוז, ולצאת לסבב הבא, לפני שנגמר לנו הכסף שיש לנו עכשיו, ולהצליח עם זה. וזה יהיה אתגר, כי אז אנחנו נחזור ל-VCs, ונראה מה יהיה. זה לא יהיה פשוט בכלל.
אבל הסיכוי שלך יהיה גדול יותר עם לקוחות משלמים, ויש לך סיכוי ללקוחות משלמים.
החלק של השיווק והלקוחות, זה לא החלק הקשה בשבילנו. בכלל, יש לנו יותר מדי לקוחות. ברוך השם. החלק הקשה, זה צד הטכנולוגי שאנחנו צריכים להשיק את זה, והכספי.
שתי השאלות שאיתם אנחנו אוהבות לסיים כל פרק.
מה הדבר המרגש ביותר שהיה בתהליך של הקמה של סטרטיק?
אני הייתי צריכה איזשהו גושפנקה כזה, לעודד אותי להתקדם מעלה. או להתקדם עם זה בכלל. וזה גם היה מקרה. זה היה משהו שקרה במקרה. אני עבדתי בלומניה כמובן, והיה לנו פגישה עם סטארט-אפ רציני בירושלים, לגבי האתר שם. אז לקראת סוף הפגישה, כולם יצאו ואני התחלתי לדון עם מישהו שאני מכירה שם, על מצב האינטרנט באופן כללי, וזה היה כל כך משמם לכל האחרים, אז הם יצאו מהחדר. ואמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, מה אתה חושב על זה? והסברתי לו, והוא גאון, הוא כאילו מהנדס, כאילו ממש גאון. והסברתי לו, וזה היה נשמע כל כך פשוט וקצת מטופש. הוא אמר, זה אדיר, ואת צריכה ללכת על זה, ואפילו הוא התחיל לעזור לי עם זה. ולקבל את האמון והגושפנק הזה ממישהו כל כך חכם וכל כך מכיר את התחום, זה באמת נתן לי את הדחיפה. אלה דברים שהם כל כך חשובים מהלך הדרך. אנשים חכמים, כי הרבה אנשים חכמים יגידו, זה מה זה מטומטם ואת לא תצליחי, אבל למצוא את האנשים האלה, אז זה פשוט, בשביל זה היה גדול.
מקסים בעיניי שהנקודה שאת חושבת עליה כהכי מרגשת, היא דווקא לחזור הכי הכי להתחלה באינספשן של הרעיון. זה מדהים, בדרך כלל אנשים ככה, את יודעת, יותר מסתכלים על ההצלחות הגדולות, הצלחתי לגייס את הכסף, הצלחתי להביא את הלקוח הראשון, ואת אומרת, דווקא המקום שנתן לי את הכנפיים לבוא ולהקים את המיזם הזה, וזה מדהים.
כן, כי היית יכולה להחליט לא לעשות עם זה כלום.
מישהו אחד, אדם אחד.
אדם אחד.
האמין בך.
כל אחד יכול להשפיע בצורה משמעותית על כל אחד, והוא באמת...
הוא המייק או ברייק של...
ממש.
סטרטיק.
כן.
טוב, את מאזינה קבועה, את יודעת את השאלה האחרונה, שאלת הפייט פורוורד, מי היזמת שאת מציעה לנו להושיב במקומך על הכיסא, ולשמוע את הסיפור שלה, ללמוד מהדרך שלה.
אז היא שותפה בקרן, סתיו ארז.
כן.
היא הקימה את סיפטק, שזה האקסלרט הראשון בירושיים, שירושיים היה שומם ומדבר. היה לה חזון, והיא הלכה עם זה, וזה קרה. ועכשיו היא שותפה באינקובטור של Our Crowd.
מדהים.
כן, אז היא מדהימה. זמת שאני ממליצה, זאת יהודית אברמס, שהיא בזמן האחרון זכתה ב-We Were Creator Awards. היא עובדת על מוצר אלטרסאונד ביתי, ידני, לנשים, כדי שהם יוכלו לעקוב, לגלות סרטן השד, לא עלינו, הכי מוקדם שאפשר. וזה גם יוצר היסטוריה של אוטרסאונדים, שרופאים אחרי זה יכולים לנתח ולבדוק. פשוט אישה מבריקה, מרתקת, נחמדה.
יהודית, את על הכוונת שלנו, אז מרים כרגיל, אנחנו יושבות, אנחנו מדברות, אנחנו צוחקות, אני מאוהבת בכנות שלך, ואני מודה לך שאת באת וחשפת ככה, ודיברת על הכל בצורה כל כך, כל כך יפה ופתוחה. מאחלת לך המון, המון הצלחה עם סטרטיק.
תודה.
ושתגיעו הכי רחוק שאפשר.
תודה, ותודה על ההזדמנות, זה היה ממש כיף, כמובן.
ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM בהפקת עדי בנוז. את שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר הסטארט-אפיסטיות, ברדיו הבינתחומי ובאפליקציות הפודקאסט החביבות עליכם.
אז יאללה ביי.
יאללה ביי. Shut up and sit down.